אתה תראה אשר יצא לפרעה, כי ביד חזקה יגרשם, וביד חזקה ישלחם מארצו. אתה תראה שזה ההפך, יהיה לטובת עם ישראל. ומה הטובת עם ישראל דווקא בהגברת השיעבוד? אז פה בעצם, זה דבר, איזה וורט כללי שדווקא התחדש לי בשבועות האחרונים, זה נשמע לי רעיון יפה, מה, נציע אותו בפניכם, נראה מה דעתכם עליו. עם ישראל צריכים לצאת ממצרים אחרי 400 שנה. נכון? וזה מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, קוראת איתו ברית, כן? קוראת איתו ברית, ובקריטת ברית הזאת הוא אומר לו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. זה חלק מהסיכום של אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא. למה למשפט כל כך קשה נכנס לסיכום הזה? עוד נושא. יש כמה הסברים בזה, או כמו הראשונים כבר מדברים על זה, חזר מדברים על זה, שהוא נתן לאפשרות לבחור איזה זיכוך עם ישראל יעברו, זיכוך של גלות או זיכוך של גיהנום. אברהם אבינו בחר את הזיכוך של גלות, שהוא מעדיף את הזיכוך הזה, ולכן באמת עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה עם ישראל יקבלו. כן, מה אתה מציע? כן. כן. אהה, יפה. תקופות ארוכות. אתה אומר, המספר עושים לי. יש באמת רשי, רשי על הרשי בשעה, כותב שכשהגמרא אומרת מספר 300, הכוונה היא לא ל-300 צבורים אחד אחד, אלא מספר גוזמה, מספר גדול. יפה? לא, השאלה היא האם גם בלשון מקרא יש לשון גוזמה, או לשון בקירור. ראיתי היום חתם סופר בתשובות, תשובות חתם סופר, חלק ו' סימן חפש, אם אני לא טועה, הוא אומר, שהוא בא לדון על הגיל של משה רבינו. הוא אומר, כתוב שמשה רבינו היה בן 80 שנה בעומדו לבני פרעה. בפרשה שלנו, בן 80 שנה. הוא אומר, כשאתה עושה את החשבון, משה רבינו עומד לפני פרעה, בן 80. מהפעם הראשונה שהוא עומד לפני פרעה, עד שעם ישראל יוצאים ממצרים, עברה שנה. נכון? כך כתוב בחז"ל. עברה שנה, היה סדר שהלך בין המכות לבין ההתראות והמכות, כאילו סדר שלם. בזיים באדר, הוא נהיה בין, נכון, זה היום הולדת שלו, הוא נהיה בין 81, ואז יוצאים עם ישראל ממצרים. עכשיו, 40 שנה במדבר, הוא נפטר בשנה האחרונה, אז בין כמה הוא אמור להיות? 121, בפסוק כתוב שהוא ב-120. כך שואל החתן סופר. אז הוא בא לדון, האם, אז הוא רוצה לתת לכיוון אחר. עכשיו, כשכתוב בתורה שמשה רבינו בין 80 שנה, הכוונה היא לא ל-80 מלאים, אלא בשנת 79, שהיא שנתו ה-80. וזה מה שהוא טוען. כי המספר 120 חז"ל תופסים אותו כמספר הרבה יותר מדויק. היום נולד, היום מת, היום מלאו ימי ושנותיי. ב-80 זה לא כתוב שהיום מלאו ימיו ב-120 שנה אנוכי היום, כן? הוא היה בן 80 בעולם לבני פרעה. בן 80 יכול להיות בשנתו ה-80. הוא מביא גם כמה וכמה ראיות שבמקורות שכתוב בן 80 ומעלה. שכתוב גם את המילה ומעלה, זה אומר 80 חייב להיות מדויק. אבל כשלא כתוב ומעלה, זה יכול להיות גם קרוב לשמונה. זה השאלה, זה השאלה, זה השאלה. יש, זאת אומרת, בלשון חז"ל זה ודאי שמצאנו מספרים שהם בקירוב ובהגזמה ודברים כאלה, כמו שרשי אומר, כן? 300 כהנים היו מטבילים את הפרוכת. אומר רשי ש-300 זה לא בסוף חגיגה. 300 זה גוזמאי. זה דרך גוזמא, לא דווקא 300. מה? כן. אוקיי. לא, הוא לא מתייחס לנקודה הזאת. זה הנקודה שאני אלה. אלא הוא מנסה... נכון, נכון. לא, אבל מי שבע... נכון, אבל מתחילת אדר, ודאי שאתה לא יכול לדחוק עם את כל ה-12 מכות, עם ההתראות. בכל זאת, קצת קצר בזמן. טוב, סודו, מעניין. אז זה מעניין, מעניין, מעניין. אבל ככה הוא אומר, ככה חתם סופר אומר. בכל מקרה, אבל נחזור עניינינו, אז יש פה את המספר באמת 400 שנה. כן, כך נאמר לאברהם אבינו, כי גר ירד הרחב, עבדו ועינו אותם 400 שנה. מה בעצם השאלה? ממתי מתחילים לספור את 400 שנה? יש סדרה של תאריכים שממנה אתה יכול להתחיל. אתה יכול להתחיל מברית בין המתרים עצמם. בין המתחים עצמה, שהוא אומר לו, תיגר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם, 400 שנה. וגם אתה גדולי אשר יבוא, ואני אומר, אתה אומר, הסיפור הזה יהיה עוד 400 שנה מהיום. זה יכול להיות 400 שנה מלידת יצחק, יכול להיות 400 שנה מלידת יעקב, יכול להיות 400 שנה מהיחידה למצרים, של יעקב, של יוסף, של... יש הרבה אפשרויות, יש הרבה זמנים שבהם אתה יכול לפרש את המושג הזה 400 שנה. טוב, זה הרמב"ם מביא דוגמה, שהוא מדבר על הקיצים, הגלויות. יש הרמב"ם באיגרת תימן, מאוד מפורסם. הוא מדבר על הקיצים והגלויות ומתי זמנים לגאולה, אז הוא אומר שם, תראה מה זה. כי ביום מלוך לבבל 70 שנה אפקוד עליכם. כך כתוב בפסוק, נבואה מפורשת שנאמרה לירמיהו, נכון? ביום מלוך לבבל 70 שנה אפקוד עליכם. וכמה טעו ב-70 שנה האלו? נכון, הגמרא אומרת במגילה, דף יהודה עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, שבלשצר, הבן של אביל מרודח, הנכד של נבוכדנצר, טעה, ובייבליה, בלשצר עשה תעודה גדולה, עם משתמש עם כלי המקדש, ואז יצא יד, וכתבה על הקיר, כן, כלו פרטין, שמנוע הקדוש ברוך הוא, מנה את כלו פרטין, מנה הקדוש ברוך הוא את מלכוכה, ויסת חסרת, ובאותו יום פרס ומדי, בעצם קיבלו את השלטון, מתי זה היה? איך החשבון שלו הגיע? איך הוא למה הוא שמש את כלי המקדש? כי הוא חישב 70 שנה, ויצא לו שה-70 שנה עברו כבר, והנה הגאולה לא הגיעה, אז הפתרון של הנבואה של ביום מלוך לבבל, 70 שנה יפקוד עליכם, לא יקיים. מה בעצם הטעות שלו? אומרת הגמרא, כי הוא ספר ביום מלוך לבבל 70 שנה. לבבל אתה יכול לפרש בכמה דרכים. אתה יכול לפרש ביום מלוך לבבל 70 שנה, ליום תחילת מלכות בבל. עכשיו, זה לא בדיוק מלכות בבל, כי בבל כבר הייתה מדינה קיימת כבר לפני כן, אקד. למרות שאקד אפשר גם לומר שזאת לא בדיוק, זה לא היה רצף מלכותי מאקד הקדומה לבבל. בבל בשבילנו גם קדומה, אבל אקד היא עוד יותר קדומה, למרות שהם כינו את עצמם אקד. זאת אומרת, בשביל ליצור שושלת, בשביל ליצור, לייחס את עצמם להרבה יותר קדומים, אז הם כינו, לכן השפה שלהם גם נקראת אקדית, כן? כסדית, אקדית. כל הזמן הם כאילו קישרו את עצמם לאקד הקדומה. אקד וערך וחלני, בארץ שנער, ואקד. בכל אופן, אבל היו מלאכים, גם נראה לנו אחד נעצר. למרות שבאצלנו הם לא מובעים, אבל ברח לי השם שלו מהראש, זה כזה שם כזה, אתה יודע, פתל נצר, משהו כזה, בקיצור. בכרוניקות, זה נמצא בדיוק השם שלו, אבל... נצר זה מאוד, הכסדית היא קרובה מאוד לעברית, מאוד מאוד קרובה. היא שפה אחות, כן? זה כמו ערבית, כמו... נכון, 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 היא קרובה מאוד, כמו אמהרית וכמו כל רשימת השפות. ערבית, לנו קשה בדרך כלל לקלוט את הקשר לעברית, אבל אדם שמדבר ערבית במבטא ישראלי כבד, ואתה שומע אותו מדבר, אז אתה יכול להבין המון מהמילים שלו. המון, המון, המון. בפרט אם אתה שולט גם בעברית, עברית מקראית, עברית מודרנית וארמית גם כן. כן, אז יש לך את הצורות, זה לא קשור לעברית של היום, העברית גם מתקדמה, זה. אבל כשאתה מכיר את העברית והארמית, ועברית של הגמרא והמשנה ושל התורה, קל מאוד להבין ערבית, אם היא נאמרת בצורה של, במבטא ישראלי, כי המבטא גם מבלבל אותנו. אבל גם כסדית היא אותו דבר, אתה קורא כתובות כסדיות ישנות, ואתה מבין את הקשר של המילים. נכון, הם בעצם פיניקים, קרטגו זה בעצם קבוצה שהיו פה בארץ ישראל, אז גרגשי, והם ברחו לקרטגו. לקרטגו, הם בתוניס של היום. הם הגרגשי, ככה אומרים. הם היו ודאי פיניקים, זאת אומרת, גם לפי ההיסטוריה הידועה בעולם, הם היו פיניקים, זאת אומרת, עמי כנען. זה גם חלק מארץ ישראל ההיסטורית, כן? כן, הירושלמי אומר שגרגשי ברח. זאת אומרת, חזרנו, וברח לאן? לאפריקה. מסתדר.
לא, לאו דווקא קושים. לא כולם. המצרים גם אמורים להיות קושים. הם בני קוש. בני קוש, פוט ומצרים, לא? בני חם, קוש ומצרים ופוט וכנען. חם לקה באורו, אז אמור להיות... השאלה, יכול להיות שגם אנחנו מגדירים קושים רק את אלה שממש חורים. ויכול להיות שבפסוק זה כאילו קושים, זה כל, כל הקושים, כן? למרות במומיות, במומים, כן? הם שחורים? אני לא יודע. הם לבנים, בהירים. הם צבע, צבע לא נשאר, צער לא נשאר אצלם. תלוי איזה, טוב. בכל לענייננו, יש ככה, השאלה למתי סופרים, אז היה ויכוח כמה סופרים 70 שנה. עכשיו, הוא בעצם סופר 70 שנה למלכות נבוכד נצר. כאילו, מאז שנבוכד נצר מלך, הוא מלכות בבל, מיד מתי שנבוכד נצר מלך, אתה רואה, קו ברור, 70 שנה, 70 שנה נגמר בלשצר. אז זה בעצם 18 או 19 שנה לפני חורבן בית המקדש. עכשיו, מה קורה בהמשך? עולים מלכות פרס ומדי, מגיע אחשוורוש, והוא מגיע שרגע, עכשיו שלמו ה-70 שנה. למה? כי הוא סובר 70 שנה ביום מלות לבבל 70 שנה, קודה לכן, לא ליום מלות למלכות בבל 70 שנה, אלא ביום מלות לכיבוש בבל 70 שנה. כיבוש בבל, בבל כבשה את ארץ ישראל בשלב מסוים, ואחר כך, ואז הגלתה, אחר כך, קצת אחר כך, הגלתה את יוחניה, כן, אשר הוגלה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכד נצר מלך בבל, ואז היה שלטון פה בארץ ישראל של צדקיהו, שהיה כפוף לנבוכד נצר, עד שלב מסוים שהוא מרד בו, ואז הגיע נבוכד נצר פעם שנייה עם נבוזרדן, רב טבחים, ודרך אגב, בכתובות שמוצאים היום רואים אותו נבוזרדן, הוא הוזכר שם כמה וכמה פעמים בתור שר מאוד חשוב. נבוזרדן, רב טבחים, חזרו, והרגו, מי שמעריך בזה מאוד יפה, קראתי את זה לאחרונה, זה ספר חדש שנקרא אלה דברי ימי ירמיהו, של הרב יהודה לנדי. לנדי, לנדי זה בן אחר בן לגאון מווילנה. הרב יהודה לנדי מקזון, הוא חיבר ספר שלם על זה, ששם הוא מסדר את הנתונים הגיאוגרפיים, את הנתונים ההיסטוריים של אומות, מה שידוע אצל אומות העולם, והכל עם מה שידוע לנו מהתורה וחז"ל, שזה יתאים, זה יותר מזה. להבין, אומר ככה, טוב, אני לא רוצה להיכנס לך לנושא שלם של הספר שלו, אבל... כשאנחנו באים היום וקוראים את הנביא ירמיהו, אז אנחנו יודעים שירמיהו מעביר ביקורת על עם ישראל, למה הם בוחרים לפנות לעזרה למצרים ולא לבבל. היו שתי כוחות חזקים בפוליטיקה העולמית, מצרים ובבל, ועם ישראל מעדיפים לפנות לפרעו לעזרה, לנחו, איך הפרעון שהיה אבא אותה תקופה? נחו, זה השם שלו. פרעו, נחו. פרעו זה שם, כאילו המלך נחו, פונים אליו לעזרה, ולמה הם לא פונים על נבוכדנצר, מלך בבל? כי זה, זה הצעד הנכון לעשות. עכשיו, היום אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, כן, הנביא הזהיר אותה, אבל לא שמעו בקולו, והנה מה קרה בסוף. אבל אנחנו לא מבינים מה הייתה הדילמה אז. אנחנו לא מבינים, דברי המוסר, אנחנו לא מבינים אותם באמת לעומק. אם אנחנו נכיר טוב את ההיסטוריה, ואנחנו נדע איזה עוצמה הייתה למצרים אז, ואיזה עוצמה הייתה לבבל, ומה היה משחק הכוחות בשטח, אנחנו נבין לגמרי אחרת את הדברים של הנביא. כשהנביא, הדברים האלה לא נכתבו בשעתם היו ברורים לכולם. כשהדברים נכתבו, כולם ידעו. כמו שאתה אומר היום, אמריקה ואירופה. כולם יודעים מה זה אמריקה, מה זה אירופה, מה המעלות, מה החסרונות. הדברים מתפרשים לגמרי אחרת. היום פשוט חסר לנו הרקע. אז הוא בא בעצם לפרש את הדברים בהתאם לחז"ל. לא פרשנות מודרנית. פרשנות מסורתית. אבל כשאתה רואה את הדברים, ואתה מכיר טוב את הרקע של מה היה, איך הדברים התגלו, אתה מבין את זה לגמרי אחרת. יש לו פירושים נפלאים, שאומר, אתה רואה דיוקים בראשונים, או איזה מאמר חז"ל שנותן אור חדש לגמרי על כל הסיפור, שהדברים משלימים אחד לשני. הוא באמת תמיד חכם גדול מאוד. דוד של אשתי, אז ככה שיצא להכיר אותו. ואחי, להיית לאחרונה בסיור בבריטיש מוזיאום, באנגליה. נמונה שם איזה עוצר חדש לבריטיש מוזיאום, מטעם נראה לי איזה בית המלוכה ממנה אותו, וכאילו איזה התפקיד של העוצר. אז העוצר הזה לקח אותו לסיור שילמד אותו על דברים של המזרח התיכון העתיק. הוא, למרות שהוא בעצם גדל פה, כן, גדל בישיבות והכל, הידע שלו הוא ידע עצום, הרבה יותר מהידענים שם, אז לקחו אותו, פשוט רשמי, אתה עוצר לקחת אותו שם לסיור, ללמד אותו את הכל. אז זה מה נקרא, ואין לדברי ימי ירמיהו. ספר חדש, ספר כריכה אלבומית כזאת, אתה יודע, מאוד מעניין.
יש, לא, יש לו גם פורים, שזה באנגלית ובעברית, על הממלכה הפרסית, האימפריה הפרסית, גם אותו סגנון, וזה אין לדברי ימי ירמיהו, זה יצא בינתיים רק בעברית. התכנון שלו זה בעצם להוציא על כל התנ"ך בצורה כזאת, לבאר את כל הדברים לפי הרקע המציאותי של אותה תקופה, על מה שנקרא על טהרת הקודש, לא על ידי דעות כוזבות שמזלזלות בתנ"ך או בחז"ל, אלא ההפך, מתוך קבלה של כל דברי חז"ל, ולתת לדברים את הצורה שלהם. בכל אופן, נחזור לענייננו, יש פה ויכוח בעצם איך סופרים 70 שנה, נכון? ממתי? האם מתחילת מלכות בבל, האם מגלות יחוניה, או האם מתקופת תיקיהו, מהגלות האחרונה. הטעות הראשונה בין שצר, שהוא טועה שיום מלוך לבבל 70 שנה, הוא מפרש את זה, לבבל, מלכות בבל. הטעות של החשברוש, שהוא מפרש את זה מגלות יחוניה, כן? השלטון בבל. והאמת היא, ביום מלות לבבל 70 שנה, מתי זה? שמלו לבבל לגלות בבל, מתי שעם ישראל יצאו מארץ ישראל וגלו לבבל, כשחרב בית המקדש, מאז היה 70 שנה. עכשיו, בעיקרון, את אותו ויכוח, את אותו דיון היה גם על 400 שנה. כי 400 שנה אתה גם יכול לפרש, 400 שנה ממתי? 400 שנה מיציאת מצרים, מברית בין הבתרים, 400 שנה מהולדת יצחק, 400 שנה מהולדת יעקב, 400 שנה מהירידה למצרים. בני אפרים, למשל, הייתה להם טעות. הם חישבו 400 שנה מברית בין הבתרים. הם יצאו 30 שנה לפני הזמן, במדבר, והם נהרגו כולם. זה היה עצמות שהן מונחות שם, שביחזקאל, זה יחיה אותם, נכון? אז בני אפרים יצאו לפני הזמן. ואולי לפי זה אפשר להבין גם את כל מה שאתה רואה, לכל אורך היציאה ממצרים, ההליכה במדבר, בני ישראל באים בטענות למשה רבינו, למה זה הופך אותנו מצרים למות במדבר, הלא טוב לנו שוב מצרים, רוצים לחזור למצרים, ואתה שואל את עצמך, כאילו, מה כל כך טוב שם, זה היה ממש פיקניק במצרים, למה לחזור למצרים? רק מה, הטענה שלהם הייתה, אולי אתה טועה באותה טעות שטעו בני אפרים, אולי עוד לא עברו 400 שנה, אולי החשבון שלך הוא לא נכון. זאת בעצם הטענה שלהם. זה לא טענה, בואו נחזור למצרים כי מצרים טוב. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כאילו שלח אותנו בעצם להיות במצרים 400 שנה, ואתה באת והוצאת אותנו לפני הזמן בדיוק כמו בני אפרים, שעושים אותנו לפני הזמן, אז אולי עדיף לנו פשוט לחזור למצרים, ולהיות שם עד יום, שביום פוקדי הוא פקדתי, זה היה הקדוש ברוך הוא יעבור, ויוציא את עם ישראל. זה לא נכון, ברור שזה לא נכון, הם לא צדקו בטענה שלהם, כי נבואת משה אמת. והחשבון 400 שנה הוא באמת 400 שנה. ואמרתי את זה לאבא שלי, אז הוא הוסיף לי עוד דיוק יפה. אומר, הגמרא שם בהמשך, בגמרא מגילה, הגמרא אומרת ש... אבל בכל זאת, מה עם כל החשבונות? של מתי מסתיימים ה-70 שנה של גלות בבל? אומרת הגמרא שגם בחשבון הראשון של גלות בבל, של מיום מלות לבבל 70 שנה, הייתה פקידה במקצה, הייתה גאולה קטנה. נכון? כי הייתה גאולה קטנה כשבבל מתו, ועלה פה שלטון פרס ומדי שהיה הרבה יותר סובלני ליהודים, ואחר כך גם נתנו את הרשות לבנות את בית המקדש, זאת אומרת, ואחר כך היה גם את נס פורים, שזה היה עוד פעם קשור לטעות, אבל זה גם היה גאולה כשאנחנו חוגגים אותה עד היום, פורים. זאת אומרת, היה כל פעם של כל ציון של 70 שנה היה שינוי. יפה, זה מה שהגמרא אומר. טוב, אמא שלי רוצה לומר לפי זה, יפה, אז מה עם 430 שנה? אז פה, אולי זה אחרת. פה אולי הכוונה היא, התורה אומרת לנו, בפרשה הבאה, כשעם ישראל יוצא ממצרים, בפרשת בו, אז עושים את החשבון, כמה שנים זה. אז התורה אומרת ככה. שנייה אחת. הוא אומר להם, תקחו, תקחו, ויפה השם, ויפו בני ישראל מרעמצי סוכותה, כ-600,000 רגלי, יוצאים ממצרים ויפו את הבצק, תגורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמר. ומושב בני ישראל ישבו במצרים, 30 שנה ו-400 שנה, והאם יקץ 30 שנה ו-400 שנה, והאם בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים, לילי שימורים מול השם, 30 שנה ו-400 שנה לברית בין הבתרים, ו-400 שנה של ילידת יצחק. למה זה מוגדר כ-30 שנה ו-400 שנה? למה צריך לספור את זה? הוא בא להדגיש. אין פה 400 שנה מכאן ו-400 שנה. זה 430. זאת אומרת, יש רק מספר אחד של 400 שנה. בגלות בבל 70 שנה, היו כמה תאריכים של 70 שנה. נכון שהתאריך הסופי של הגאולה היה ב-70 שנה האחרון, אבל גם ב-70 שנה הקודמים, 70 שנה למלכות בבל ו-70 שנה לגלות יחוניה, גם היה משהו של פקידה במקצת, גם היה משהו של גאולה. לעומת זאת פה ב-400 שנה, ב-400 שנה לברית בין הבתרים לא קרה כלום. כי אין תאריך של 400 שנה לברית בין הבתרים. לברית בין הבתרים היה 430 שנה. כי 400 שנה מספר רק מלידת יצחק, כמו שגם 210 שנים לירידת מצרים. אין תאריך של 400 שנה ל-210 שנים, כאילו, לירידת יעקב למצרים. או, זה בדיוק הנקודה. רק מה? לא, אני רוצה, מה שאבא שלי הוסיף לי, וזו ההדגשה הזאת, שכשהתורה סופרת לנו בברית בין הבתרים 430 שנה, התורה מתכוונת להדגיש שלמרות שבגלות בבל יש ספירה שונה של 70, שלכל אחת יש משמעות. יש את המרכזית, אבל גם לאחרות יש משמעות. פה, לברית בין הבתרים, אין ספירה של 400. אין משמעות למספר 400, כמו בני אברהם. לא הייתה איזה גאולה במקצת, פקידה במקצת, לא היה כלום. יש משמעות רק למספר הזה. רק ל-400 לנדת יצחק. עכשיו, זה מה קורה בעצם? דתם ואבירם, הם באים לטענות למשה רבינו, שלא, אתה טועה בחשבון, וצריך להישאר במצרים עוד כמה שנים, אולי עוד 210 שנים, וצריך להישאר. כשהטענה שלהם, כאילו, המסלל הטענה שלהם, נראה לי שזה גם נכנס יפה מאוד לפסוקים, כאילו, לחזור למצרים, להיות במצרים. הם בעצם בואנו, אתה טועה בחשבון, אתה כמו בני אפרים. מה עמד מאחורי, האמת היא, שמשה רבינו צדק והם לא צדקו, ומה עמד מאחורי הטענות שלהם? טענות אחרות לגמרי. יש את הוורד היפה מאוד של רב שולם שבדרון. רב שולם שבדרון היה אומר, רב שבדרון היה אומר, כשאתה רואה בפרשה הקודמת, משה רבינו רואה דתם ואבירם, ויער שני אנשים עברים מתים. והיה אומר לרשע, למה אתה כרעך? מי שמך לאיש, שר ושופט עלינו, על ההורגנו, אתה אומר, כאשר רק אתה מצרי? והיום משה, אכן הודעה דבר בורח. מי זה שני אנשים עברים מתים? אומר רשי, הם דתם ואבירם, הם שהותירו מן המן. הם שהותירו מן המן. זאת אומרת, זה מה שדתם ואבירם עשו, הותירו מהמן, אם אתה מסתכל בפסוקים, אתה פוגש אותם בסוף פרשת שמות, יבאשתם את ריחיינו ויהיו שני אנשים עברים, שתי ניצבים, כן, עמדו ניצבים, כל פעם שכתוב ניצים וניצבים, זה הם, דתם ואבירם. יש בהמשך שהותירו מן המן, יש בהמשך שבמחלוקת של קורח, הם כתובים בשמות שלהם, נכון? דתם ואבירם, בני אליה ואון בן פלד, בני ראובן, וקורבו לפני משה, נכון? אז למה רשי מציין משהו מההמשך? זה לא הדבר הקרוב, משהו מההמשך, ולא מקום שהם כתובים מפורש. כשהיה הוראה של משה רבינו, לא תותירו ממנו עד בוקר, נכון? ואז הם השאירו עד בוקר, בירום תולעים, והיבאש והיקטוף עליהם משה. זה הסיפור, כאילו, יש סיפורים הרבה יותר גרועים שלהם. המחלוקת לכוח נגד משה רבינו, שאז הם כתובים מפורש בתורה, רשי לא מביא. אז מה תגיד, שהוא מביא משהו יותר קרוב? יש משהו יותר קרוב פה, אותה פרשה עצמה. שמשה רבינו חוזר הם נלחמים נגדו. למה להביא דווקא עושרת המן? שאלה עשה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר בעיקרון, אומר רב שמעון שבדרון, כל הטענות של משה ושל דתם ואבירם, אפשר ללמד עליהם זכות. הם התכוונו לטובת עם ישראל, למשל, קורח, כן? כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו? יש להם בעיה, מדוע תתנסו? מה זה שמשה רבינו מתנסה עליהם? והוא כאילו מניק את העם לבד. למה הוא לא מתחשב בדעות שלהם גם כן? כל המידה כולם קדושים. יש להם טענות. הוא הייתי מתפתה לחשוב שבאמת מעניינות על דמוקרטיה, ובאמת יש דעות שונות, וכל אחד עם הרב שלו, וכל מיני, עזוב, להתפתות אחריהם. ואתה מסתכל הלאה, אולי הבאשתם את ריחינו, אולי הם באמת דוגים לעם ישראל, הם לא רוצים שמשה רבינו יבוא לפרעו, כי עם ישראל חוטפים מכות, הם דואגים לחלשים, לעם ישראל לחפש מכות, הם לא רוצים שהם יקבלו מכות. לא יודע, אולי אתה תשתכנע מההסתה שלהם, מהשטויות האלה שמדברים נגד משה רבינו. בא לך, רשי, אומר לך, תשמע, אתה עכשיו פוגש שתי החברה האלה, אל תחשוב דמוקרטיה, אל תחשוב ליברליה, עזור אותך. הם שהותירו מן המן. למה הם הותירו מהמן? איזו אידיאולוגיה גדולה עמדה מאחורי הותרת המן עד בוקר, למרות ההוראה של משה רבינו. דבר אחד, משה רבינו אומר, כן, אנחנו נצעק, לא. משה רבינו יגיד יום, אנחנו ננבח לילה. משה רבינו יעמוד, אנחנו נגיד לשבת. מה שמשה רבינו יגיד, אנחנו נמצא למה זה לא בסדר. הוא יגיד ציצית, אנחנו נגיד, מה הדין צריך שכולה תחלת. הוא יגיד את בזוזה, אנחנו נמצא, בית מלא ספרים. מה שהוא יגיד, נמצא להגיד ההפך. אתה רוצה לדעת מי זה בתם ואבירם? הם שהופירו מן המן. זה מגלה על כל מה שהם עשו כל החיים שלהם, מאיפה זה מגיע ומה הייתה המטרה. היו מאוד מאוד חכמים, מאוד חכמים, אבל מה שעמד מאחורי הכל היה האינטרסים שלהם. כמו שאתה רואה שהם גמרו בסוף, בתוך הבור הגדול זו כמו שאמס ותורתו אמס, כן? שפתחה הארץ הציעה. השליטות שלהם, הם היו השוטרים, הם ניהלו את עם ישראל במצרים, הגיע משה רבינו וסילק אותם מהמשרה שלהם. שתלת, ראית מה זה שתלת? מישהו שתלת, אנשים מוכנים מסרו, זה התפקיד שלו. מגיע מישהו ואומר לו שאתה לא בסדר, לרשע, הוא קורא לו רשע, ראית איזה שככה משה רבינו מדבר? רשע הוא אומר לו, רשע, למה אתה קרעך? הוא עוד אומר לו, בבין אדם לחברו הוא מיידעים, כן? שם שמור. הוא אומר, רשע, למה אתה קרעך? הוא אומר לו. ואחר כך הוא מגיע, אז משה, אז הם ישינו עליו, בשביל שלא יציק להם, שלא יזיק להם, להניג את המשראל כמו שהם מבינים. עברו לו, משה רבינו חזר ממדיין, ופתאום הוא מגיע לפרו ומגיד לדבר לבד, לא דרכן. אז מה פרוש מה הפריע להם? אין דבר יותר, זה גיטיני, לא? אז עכשיו הם מגיעים, יבשנו את ריחנו, יש להם את אופיר ומן המן, קורח, סיפורים שלהם שמתפתחים אחר כך. אבל בבסיס של הכל עומד דבר מאוד פשוט. אבל מה, אנשים יכולים לטעות אחריהם, לחשוב שאולי הם באמת מתכוונים ברצינות, אולי באמת יש משהו בטענות שלהם, אולי באמת. אמר לך רשי מההתחלה, תכיר את החבר'ה הזה, תדע בדיוק מה עומד פה, אין פה קנאות, יש פה קנאה. זה המילים של זה, בשורש עוד רונטר. זה לא עובד, זה לא איזה דאגה גדולה, קנאה נטו, לקחו את השליטה שלהם, אז זה מה שקורה, זה מה שקורה. איתו, למה זה, אבל לפחות לבאר את הטענה שלהם, שחוזרת על עצמה, הטענה שלהם היא, אולי אתה טועה בחשבון. מי אמר לך ש-400 שנה נספרים מלידת יצחק? יכול מאוד להיות ש-400 שנה נספרים מרידת יעקב למצרים, ממיתת יוסף. ואולי אתה מטעה אותנו באותה טעות של בני אפרים, אנחנו יוצאים לפני הזמן ונמות כולנו במדבר. אם ככה, עדיף לנו לחזור למצרים, לא כי מצרים טוב, אלא כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נמשיך להיות במצרים עד יום פוקדי, עד היום שבו תבוא הפקידה. שם טוב, זה משהו אחר, זה קיים שלא רצו לצאת ממצרים. אלה זה שאלה גדולה ששואלים, למה, מה עם דתם ואבירם? למה הם לא מתו בימי החושך? הרי בחושך מתו כל אלה שלא רצו לצאת ממצרים. דתם ואבירם לא רצו לצאת, אז למה הם לא מתו? אז יש לנו זה כמה תירוצים שאומרים. דבר ראשון, יש משהו שמשמיים השאירו אותם גם בתור ניסיון למשה רבינו. ראיתי היום, מי זה היה? לא ספרח לי מהראש, אתה רואה, זה מה שקורא שלו מדי הרבה ספרים. אבל אחד מהספרים, אחד מהקדמונים, כותב שהקדוש ברוך הוא השאיר בכוונה את דתם ואבירם ואת כל החולקים על משה רבינו שיהיו בדור, בשביל שכשאנחנו נבוא ונבדוק את התורה, נגיד אולי כולם האמינו לו סתם, אז אנחנו נראה לו, לא, לא, היה דתם ואבירם, והיה שם כל מיני אנשים שהציתו נגדו, ואתה רואה שלמרות כל ההסתות נגדו, אז עם ישראל כן קיבל אותו. אז תבין שזה היה אמיתי. ההפך, בשביל ההוכחה לדורות הבאים, אז חשוב שדווקא כן יש את כל ההתנגדויות האלה. לא זוכר כבר מי אומר את זה, ראיתי היום מישהו שאומר את זה. טוב, אבל זה באמת, למה באמת הם לא מתו בשלושת ימי האפלה? אז זה ראיתי שמסבירים שמי מת בשלושת ימי האפלה? כאלה שלא רצו לצאת ממצרים, אלה שידעו שהולכים לצאת ממצרים, או שרבינו אמר שהולכים לצאת, והתעקשו שהם לא רוצים לצאת, אז היינו מתו בשלושת ימי האפלה. דתם ואבירם לא ידעו שרוצים לצאת ממצרים סופי, הם לא היה אכפת להם לצאת. למה? בגלל שהם חשבו שהרי יוצאים רק בשלושה ימים. הם הרי המלשינים. הם היו יודעים משהו, הם היו רצים לספר לפרו. אכן נודע הדבר, כן? הם היו רצים לספר לפרו. עכשיו לכן, כשבאו לפרו ואמרו לו, אנחנו רוצים לצאת רק בשלושה ימים, אז דתם ואבירם לא סיפרו שבאמת הולכים לצאת ליותר משלושה ימים. אם יספרו להם, הם ירוצו לספר לפרו. אז לכן הם חשבו שזה יתיה רק לשלושה ימים. יתיה רק לשלושה ימים, לא היה אכפת להם. והיות וכך, אז הם לא יתנגדו לצאת, אז הם לא יתנגדו שלושה ימי אפלה. איך ראיתי זה פירוש? מה? מה זה? כן, בסדר. ומה עם פרו עצמו? טוב, למה זה? אז יש לנו פה את אחר כך התורה באה ומפרטת בעריכות את... מה? את? כן. זה מאוד מעניין. יצא מזה, כשהם יוצאים ממצרים והם נמצאים ליד ים סוף, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. כן? גוי מקרב גוי, מלאכי השרת, סליחה, מלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, מה ראית לעשות להם נס? הרי הללו והללו, שתיהם שווים אחד לשני, אין ליפוד ביניהם. אז בעצם צדיקים הם לא היו, ממש לא. אבל מי שגוי מקרב גוי, שאתה לא יכול להבדיל ביניהם, מלאכי השרת, לא אנחנו אנשים פשוטים שרואים חיצוני, מלאכי השרת לא מסוגלים להבדיל ביניהם, ואומרים הללו והללו שתיהם אותו דבר, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר, בכל זאת הוא גואל אותם. בכל זאת עם ישראל הם שונים. אבל אתה מדבר על מצב כזה, והם כן יצאו ממצרים. זאת אומרת, כי היציאת מצרים הייתה תלויה במשהו אחר. ולקבל את הדברים של משה רבינו וללכת אחריו. להיות מוכנים ללכת אחריו אפילו למדבר. שזה יכול להיות שהם היו אנשים מאוד מאוד שפלים, מאוד נמוכים בכל הדברים. אבל היה את ההכנעה הזאת, שהובילה אותם גם בהמשך לומר את הנעשה ונשמע, וזה היה הדבר הקובע. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יכולים לדעת מה הרעיון הקובע היה. אבל הרבה תורה, והרבה נצבות, והרבה חסד, והרבה צדקה, אבל מה שנדרש לבין זה שורש מסוים שצריך לדעת להכיר אותו, צריך לדעת מה הנקודה האמיתית. אבל אם כבר, אני אגיד לכם פירוש שהתחדש לי לאחרונה, מי שדווקא אמר שכתוב טוב בספרים, אבל בכל זאת, הבנו בשיעור יחד להתחדש הרעיון הזה, הגמרא בתחילת סוטה אומרת, שכן, זיווג ראשון, זיווג שני, זה הפירוש של הגמרא, כן? אדם מזווגים לו אישה לפי מעשיו, נכון? כך אומרת הגמרא, וקשים לזווגם כשקיעת ים סוף. שהקדוש ברוך הוא מזווג רשע למרשעת, לצדיק לצדקת, וקשים לזווגם כשקיעת ים סוף. למה אומר לזווג צדיקים ורשעים זה כמו, קשה כמו קריעת ים סוף? הוא שואל, רגע, אבל מצאנו הרי ש-40 יום קודם יצירת עולם, למה? הוא אומר, כאן זווג ראשון, כאן זווג שני. אבל כשאתה אומר קשה, מה כל כך קשה? רשע למרשעת, צדיק לצדקת, לזווג אותה, מה באמת כל כך קשה? דבר נוסף, מה זה קשה? אתה יודע, כי קריאת ים סוף, רוצה להגיד דבר קשה, כן? כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות קריאת ים סוף, הוא גם יכול לעשות זיווגים, אבל שהאדם יצליח לעשות קריאת ים סוף, זה בלתי נתפס, אותו דבר גם שהאדם יצליח לזווג אנשים לפי מעשיהם, זה פשוט לא נתפס. מה, יכול להיות שהנקודה היא כזאת, זה קשה לזווג כי קריאת ים סוף, מה זה קריאת ים סוף? שם עמדו עם ישראל והמצרים, והמלאכי השרת אומרים, מה נשתנו אילו מאילו שאתה עושה להם ניסים? הללו עובדי עבודה, והללו עובדי עבודה, שתיהם שווים אחד לשני. זאת אומרת, והקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? אבל לא, מה פתאום, הם לא שווים. הם המצרים יתגעו ביאור, והיהודים ינצלו. זה אומר שאתה רואה, כולל למלאכי השרת, רואים חיצוני נראים אותו דבר, אבל האמת היא שונה לגמרי. כשאתה בא לזווג רשע מרשע וצדיק וצדקת, אתה יודע מה זה צדיק וצדקת, מי צדיק מרשע? קשים לזווגם כי קריאת ים סוף, כמו קריאת ים סוף, זה היה הללו והללו. למלאכי השרת היה נראה הללו והללו, והמציאות הייתה אחרת לגמרי, כי עם ישראל שונים, וקשים לזווגם לפי מעשיהם כקריאת ים סוף. כי למרות שנראה לך היום שהללו והללו, זה רשע, זה מרשעת, מצוין. האמת היא שונה לחלוטין. ההסתכלות האמיתית היא שונה, ולכן אתה לא יכול להראות את זה. וזה יכול להיות שזה הקישור. אז צדיק, צדיק, זה קשה לזווגם כקריאת ים סוף.